ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נזכיר רק שבמסגרת הלימודים בישיבה עוסקים בספרים של הרב עובדיה, לומדים את התשובות, את החידושים, והמיוחד שבספרים, שמעבר להיותם באוצר הספרים, גם הם נמצאים בבית המדרש, וממילא תלמידי הישיבה זוכים לעיין בהם לרוב. כולנו מכירים את המעמד הציבורי, הממלכתי, אנחנו חושבים אולי שאנחנו מכירים, של הרב עובדיה. הפן המשפחתי מדרך הטבע פחות מוכר וידוע. הרב עובדיה נולד בבגדד בי"ב בתשרי תרפ"א, 1920 למניינם, אנחנו עוד נחזור ליום הזה בהמשך. היה בכור להוריו, הברית שלו התקיימה בסוכות באושפיזין של יוסף, ומכאן הוא זכה לשם המיוחד הזה. כבן ארבע עלתה המשפחה לירושלים, לשכונת בית ישראל, עוני עצום שאין לנו אפילו היום יכולת לדמיין אותו, איזה דוחק, איזה עוני, איזה קשיים. והרב למד בתלמוד תורה בני ציון, ואחר כך בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, כמובן סמוך ונראה למקום שבו אנחנו עוסקים עכשיו באספדו. בניסן תפרי צדיק דלד הרב מתחתן, והזכיר כבר ראש הישיבה את הרבנית ואת החלק הגדול שלה בגידול הבית המפואר הזה, ויחד עם הרבנית הם זוכים לבנות בית ולגדל משפחה מסועפת ומפוארת. ובנקודה הזאת יש לישיבת הכותל מקום כפול. השקפת עולמו של הרב על שיבת ציון של דורנו, על מדינת ישראל, על השירות בצבא, היא נושא גדול ורחב שמצריך עיון פרטני ומעמיק, בוודאי שלא נעשה את זה עכשיו. בכמה וכמה מקומות בספריו הוא מתייחס לעניין הזה. במסגרת הפסיקה שלו, לומר ביום העצמאות פרקי הלל לאחר התפילה ללא ברכה, הוא כותב ביביע עומר בחלק השישי, בחלק אור החיים בתשובה מ"א: ולא אכחד כי באמת עם כל הצללים הנ"ל ישנם אורות גדולים שאין לנו להתעלם מהם, כי מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, ורבבות בחורי חמד מטובי בנינו היקרים עוסקים בתורה יומם ולילה בישיבות הקדושות, והתורה מחזרת על אכסניה שלה, שאין לך תורה כתורת ארץ ישראל. ובירושלמי אמר הקדוש ברוך הוא: חביבה עליי כת קטנה שעוסקת בתורה בארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ, ורבבות משלומי אמוני ישראל מחנכים את בניהם ובנותיהם על פי תורתנו הקדושה, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, וכאמור כי לא תשכח מפי זרו. ואף אצל המון העם אנו מוצאים אוזן קשבת, שוקקה וכמאה לשמוע תורה ודעת מפי גדולי ישראל. ואנו תפילה שהשם יתברך יערה עלינו רוח ממרום, וידעו תועי רוח ובינה, ונשוב כולנו בתשובה שלמה. העובדה של הרב יש חתן שהוא בוגר ישיבת הסדר, היא מדברת בעד עצמה, והיא בעלת משקל ואומרת משהו. הזכות שלנו שזכינו שישיבת ההסדר שממנה הרב יבחר לעצמו חתן היא ישיבת הכותל, וזכות היא לנו שהרב יעקב צ'יקוטאי, מבוגרי החשובים של הישיבה, מכהן כיום ברבנות במודיעין, מבקר בישיבה לעתים תכופות, מתייצב כתלמיד לפני הסטנדר בכל ימי הבוגרים, והיום בעזרת השם נזכה לשמוע דברים מפיו על חמיב הדגול. אני אומר עוד משפט אחד כדי לחסוך אחר כך בדברים. מכיוון שהתורה מחזרת על אכסניה שלה, אז לא רק שביתו של הרב קשורה לישיבת הכותל, גם נכדת הרב באה בקשרי נישואים עם ישיבת הכותל. בנו של הרב שטיינברגר, מחשובי הרמים בישיבה, נשוי לנכדת הרב. אז אנחנו נבקש בתחילה את הרב צ'יקוטאי, ולאחר מכן את הרב שטיינברגר, כדי לתת לנו את המימד הזה באישיות הדגולה והמיוחדת של הרב.
כבוד הראשון לציון, גיסי היקר, הרב הגאון יצחק יוסף שליטא, כבוד נשיא הישיבה, הרב חיים ישעיהו הדרי, מורי ורבי, שליטא, כבוד ראש הישיבה הרב ברוך, רבני הישיבה ידידיי מספסל הלימודים, הרב מורה, הרב ליפשיץ, הרב שיינברג, ראיתי אותו כאן, והרב אנסבכר, עוד מתקופתי, זה בסדר. תלמידים יקרים, לבוא להספיד את הרב זה קשה מאוד. כל תורה צועק במראה, אשכול הכופר איש הכל בו, כי שבת מסוס ישענו ונהפך לאבל משעשוענו, וכל בית ישראל יפקו את השריפה, וכל ברמה נשמע נעי בכי תמרורים, וכל עין תדמע דמוע כי ניצחו הרעילים את המצוקים. קשה לנו סילוקו של צדיק עולם, צדיק יסוד עולם, מלאכי שלום מר יפקיון, על כן ציון במרר תפקה, על עובד השם מאהבה מוציא לאור תעלומה, ספר תורה נסתף והנה תרוף תורף יוסף. הראשון לציון שוכן דר חביון, היה מקום כבודו, אוי אדון, אוי עודו ואדרו, פארו של הדור. וביום ההוא יגדל המספד בירושלים, וספתה ארץ משפחות משפחות, כי מרן עטר את ראשנו הלך למנוחות, ואותנו עזב להנחות. על אלה אני בוכיה, הרב משרשיה שוקד על דלתות התורה, כשכה כהורה, אין הראנו ידו הנפלאה, כאריה דבי עילאה. אני רוצה להעמיד את דמותו של הרב באור אחר. פתח הרב טוביה ודימה את שיבת ציון. המשנה באבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים: הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. היסודות האלו היו היסודות של מרן עטרת ראשנו. הבו מתונים בדין 73 שנה, 70, בין 70 ל-73 שנה ישב בדין. וכשאני אומר ישב בדין, להבין את הגדלות הזאת בגיל 23 לשבת בדין של חכם עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, מזמין אותו לבית הדין לשבת כדיין, זה אחרי שהוא שם לב לבקיאות שלו. באחד הפעמים הוא אמר לי, מרן, בגיל 8 ידעתי 5 חומשי תורה בעל פה עם טעמים. מי מאיתנו יודע את זה היום? פרק אחד בעל פה אנחנו בקושי יודעים. 5 חומשי תורה בעל פה ידע וזכר. את הנביאים הוא כבר גמר, את התנ"ך כולו גמר פעם אחת, והיה חוזר ולומד כל הזמן בנביאים. אני זוכר כשנכנסתי לבית עוד בשנת תשל"ח, מעשהו בקודש היה שם קסטה משלי ירמיהו, ישעיהו, בשעה שאוכל היה שומע, חוזר תוך כדי שמיעה על דברי הנביא, אוכל ותוך כדי, לא לבזבז זמן האכילה, שהאוזן תשמע. בגיל 10 ידע את 6 סדרי משנה משניות בעל פה. מי מאיתנו עומד בזה? 15 סיים את השס. בגיל 15 סיים את השס, בגיל 20 סיים 4 טורים. עם טור בית יוסף, עם הבח, עם נושא הכלים, שולחן ערוך, 4 טורים, אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט בקי בהם. הסמך זה צירף אותו חכם עזרא עטיה לבית הדין. וכשאני לוקח דוגמה של בקיאות מופלאה, שבת הגדול בגיל 26, שבת הגדול הרב בן ציון חי וזיה צריך לתת דרשה בבית הכנסת, כעל ציון חולה לא מרגיש טוב, את מי הוא שולח? את הרב עובדיה לתת דרשה של הראשון לציון בגיל 26. בקיאות מופלאה. כשאנחנו מדברים שישב בדין 73 שנה, זמן עצום מאוד. בגיל 46 הוא נכנס להיות חבר בית הדין הגדול. היום הדיינים בגיל 60 מחכים, אולי בטעות יכניסו אותם, הוא בגיל 46 נשאב לתוך זה. היה מה שנקרא יושב ימים ולילות בדין, היה מזדהה עם האלמנות, עם העשוקים. לא סוגר את הדיון בשעה 11-12, סוגר והולך הביתה. 3-4-5 היה מגיע הביתה. כן, הדיון חשוב. כל תיק הוא הרגיש שכאילו הבן שלו מדובר שם, כאילו הבת שלו. כמובן שפורסם בכל התהליך הגדול נושא של העגונות. 900 עגונות שהרב התיר, זה לא דבר קל להתיר עגונה. כמובן ידוע הסיפור הגדול, ואני אכנס לזה ברשותכם. היה בזמן החתם סופר הסיפור הנודע, שבא אישה אחת אומרת, בעלי נעלם. אמר, איך את רוצה שאני אתיר אותך? להינסה מחדש? תביא עדויות. מחפשת עדויות, מוצאת איזה בחור שראה את בעלה יורים בו והוא נופל. בא הבחור מעיד ונופל שהוא ירו בו ואכן הוא מת. הרב משניקה כתב, החתם סופר כתב פסק להתיר, והאישה אחרי חצי שנה הולכת מתחתנת, מקימה בית, נולדים 4 ילדים, ואחרי 7 שנים פתאום מגיע הארוג ברגליו, מוצא את אשתו עם מישהו אחר ו4 ילדים. הולכים לחתם סופר, החתם סופר בזעקה גדולה, אוי ויש, שומו שמיים. מביאים את העד, אומר, אני ראיתי אותו נופל, חשבתי שהוא מת. אומר, נכון. הארוג אומר, נכון, נפלתי, הפלתי את עצמי, עשיתי את עצמי כמת כדי שלא יגעו בי. אחרי 24 שעות קמתי, התחלתי לחפש את עצמי, לרפא, ואחרי 7 שנים חזרתי לכאן. מאז החתם סופר נתן חרם, אין יותר התרת עגונות. אין. כשמגיע פתאום מלחמת כיפור, 900 עגונות, דיין פונה לרב גורן, תפל בתיק הזה. הרב גורן אומר, יש חרם, אני לא מתעסק עם זה. פונה דיין לראשון לציון, הרב עובדיה, ואומר לו, אתה לוקח את כל 900 תיקים האלה ופותר אותם, כי אני יודע שאחריך מה שאתה תפסוק אף אחד לא יערער, כי פסיקתך תהיה פסיקה אמיתית. הזכיר את זה הראשון לציון בבית הנשיא ביום ההשבעה שלו. והרב לוקח את 900 העגונות האלה, מביא אותם אליו הביתה. הרבנית מטפלת בכל אלמנה ואלמנה, משקה, מחבקת, מנשקת, שחס ושלום לא יהיה להם איזה גישה לבית הדין. בבית הרב הכל מתנהל. אשתי מספרת לי איך הבית היה נראה כמרקחה, אלמנות נכנסות, קציני צבא, שלישות, קצינים שהיו בשטח כדי להתיר את העגונות. והנס הגדול, אחרי שהרב חותם על כל 900 תיקים, בתיקים האלה ישבו הרב ז'ולטי, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, הרב אליעזר גולדשמיד, חבר בית הדין הגדול, ישבו בתיקים האלה בבית הרב. כל הדיונים היו בבית הרב, והרב לא ישן ימים ולילות, כי הוא הרגיש כל אלמנה כבת שלו. וחותם על כל 900 להתיר את הבנות האלה, והדבר הגדול, שאף אחד לא חזר משם. אף אחד לא באו הרוגים ברגליהם להגיד, אנחנו כאן. חתמו עם בשמיים עם, על חותמו של הרב. כשאני אומר, הביאו מתונים בדין, גם היום דיינים מבקשים להתיר ממזרים, כותבים פסק להתיר ממזרים, ובסוף הם כותבים, אם יסכים איתנו מרן מאור ישראל. שולחים את זה לבית הרב, שהרב יחתום. פסקים קשים מאוד, בעניינים חמורים, אם מרן יביע עומר יסכים, אם מרן מאור ישראל יסכים. זה לשבת בדין, כל הזמן יושב בדין. הבקיאות העצומה שלו נתנה לו את הכתפיים הרחבות לדון. העמידו תלמידים הרבה, זה היה המוטו שלו בחיים, היסוד שלו בחיים, להרבות תלמידים. אמר, אני מתחיל עם בעלי בתים. היה בית כנסת אור רחל, בית כנסת היזדים, ששם היו שיעורים לבעלי בתים. אבל מאותם בעלי בתים, הרב כותב את זה בספר אבלות, בהקדמה, בספר שם, שהוא התחיל עם בעלי בתים. כי הבעלי בתים האלה יולדו ילדים, הילדים האלה יגדלו בישיבות, ומהם תצא הוראה. מהם תצא, יצאו רבנים, ראשי ישיבות, מורי הוראות בישראל. וזו השאיפה שלו הייתה, שיצאו מורי הוראות בישראל. יזכר לטוב נשיא הישיבה, כשאנחנו הגענו לישיבה כאן ושמענו שיש שיעור של הרב עובדיה ביזדין במוצאי שבת, אמר לזה אני מרשה לכם ללכת, אם לא תשבו כאן בסדר תלמדו. כל מוצאי שבת חבורה של תלמידים היינו צועדים ליזדין לשמוע שיעור של הרב, שיעור מופלא, שעתיים וחצי של שעתיים של הלכה, חצי שעה שנגיד איזה משהו מפרשת השבוע. וזה היה בישורו של הרב הדרי, יזכר לטוב והתברך על הדבר הזה. ומשם אנחנו עוד, אני זוכר את זה עוד משנת תפשין למדלב שהגעתי לישיבה. תלמידים הרבה חיטת רגליו בכל רחבי הארץ ללמד תורה, לא רק בתקופתו כראשון לציון אלא עוד לפני כן. בתקופת העלייה הגדולה של קיבוץ גלויות היה הולך מכפר לעיר לרשום תלמידים לבתי ספר דתיים, לתלמודי תורה, ולא להשאיר אותם בידי השלטון הכפרני כדי שישארו בתי ספר חילוניים. מלחמה זה היה בנפשו להגדיל תורה ולהדירה, לזכות את הרבים. זה היה המוטו שלו לאורך כל הדרך, העמידו תלמידים הרבה. המוטיב השלישי, ועשו סייג לתורה. כדי לעשות סייג, לעשות משמרת למשמרת התורה, כדי לעשות למען התורה צריך לדעת את כל התורה כולה. ורק הרב עובדיה שידע את כל התורה כולה ישר והפוך מכל הכיוונים יכל להתעסק עם זה, יכל להיכנס לעומקה של תורה עם כל הטכנולוגיה החדשה מתפתחת, עם כל החידושים של הדורות, יכל לתת תשובה. דוד שמש בשבת, אנחנו רגילים בזה היום, זה היסוד של הרב עובדיה. פלטה בשבת, אתם הצעירים גדלתם על הפלטה בשבת, אנחנו עוד גדלנו על הפתיליה ועל הפתיליה בשבת. אבל הרב עובדיה נתן פסק, פלטה בשבת מותרת. כולם צעקו, מחזקם בשל, מחזקם בשל. אבל הרב יצא חוצץ נגד הדבר הזה. והנה היום בכל בית פלטה מוכרת, מאושרת. מעשה אדם של הרב עובדיה. ואפשר ללכת עוד ועוד חידושים שהרב הנהיג. אמר לי הרב רוז'ה, שהוא חבר מועצת הרבנות הראשית, והוא הרב של אבו כביר. אבו כביר ידוע לנו שם, משם תחנה האחרונה. זיהוי חללים וכדומה, זה אחד הבקיאים האלופים בדבר הזה, זה הרב רוז'ה. הוא אומר לי, את היסודות לזיהוי חללים הניח הרב עובדיה. זה התחיל בכל מיני תחומים למיניהם, עבר למלחמת כיפור, ומשם הרבה יסודות הרב עובדיה פסק, ועל פיו הם היום נוקטים בשיטה הזו. ועשו סייג לתורה. הרב עובדיה ידע לסייג את כל הדברים האלה. פתחתי ואמרתי, אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הצעיר שבחבורה. הזכיר ראש הישיבה שדורות אחרונים היו גדולי עולם שם. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, 40 שנה שימש בכהונה גדולה. הרב עובדיה 40 שנה שימש בכהונה גדולה. נתמנה בזין בחשבן תשל"ג כראשון לציון, ובגימל בחשבן תשע"ג נתבקש לישיבה של מעלה. 40 שנה בישיבה בכהונה גדולה. כל 40 שנה הללו מסר נפשו למען עם ישראל. אבל מוטיב אחד שאני רוצה לדמות אותו לשמעון הצדיק, הגמרא במנחות אומרת שבשנתו 40 אמר להם, אני נאסף אל עמי. אמרו לו, רבנו, מאין אתה יודע את זה? אמר להם, כל שנה נכנס איתי מלאך לבוש לבנים ויוצא מלאך לבוש לבנים. יש גרסה זקן. בשנת ה-40 נכנס איתי לבוש לבנים ויצא לבוש שחורים. הבנתי. ציווה את ביתו, לאחר חג הסוכות נפטר לבית עולמו. גם הרב 40 שנה בתום 40 שנה נאסף לעמו. אבל בשבת חול המועד הרגיש בדבר, קרא לבני ביתו הסמוכים, ביקש מהם מחילה וסליחה, ביקש מהם שיסלחו לו, נשק את הילדים, ואחר מכן תרדמת ונתבקש לישיבה של מעלה. וכשאני אומר הוא הרגיש בדבר, הוא ציין את זה באחד הספרים שלו. בספר האחרון תרומות ומעשרות שיצא בתמוז באב, הרב כותב שם, ואני מצטט: וכבר כתבו רבותינו המפרשים כי מדברי תורה אלו נעשים מלבושי כבוד רוחניים לעולם הבא, לנשמת המוציאים לאור, להגדיל תורה ולהדירה, מבחינת צדק לבשתי וילבשני. הרב לא כתב את ההקדמה, את הפסקה הזו, באף הקדמה, באף הקדמה הוא לא כתב. ספר אחרון שיצא על ידו, הוא מדבר על עולם הבא. איוב חזה ומזלי חזה. מה שנשאר לנו זה לקחת מהדמות הענקית הזאת, שעוד יש לנו הרבה עוד ללמוד ולהבין ולהשכיל, עדיין לא הגענו לשולי שולי גלימתו של מרן עטרת ראשנו. מי ייתן לנו תמורתו, מי ייתן לנו חליפתו, כפי שהגמרא אומרת, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה יש לנו? יש לנו דבר אחד לעסוק, כמו שהגמרא אומרת, מה זרו בחיים, אפו בחיים. אנו התלמידים שלו, שלומדים בתורתו, גם הוא בחיים. ירצון שיעמוד בתפילה עלינו, ירצון ניתן עוז ותעצומות לראשון לציון להמשיך בדרכו. ואני קורא לזה מרוץ השליחים. במרוץ השליחים הרב עובדיה סיים את תפקידו בי"ב בתשרי, ביום הכתרת הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נתן לו את לפיד התורה בידו ואמר לו: תמשיך להתנהג כראשונים לציון, כבית הלל, ממשיכים בכוח דהתרה, וזה הזכות. הרב יצחק יוסף, השם יאריך ימיו וטוב, קיבל את לפיד התורה, ואני יודע שיש לו את המסוגלות ואת היכולת. שליחותי דקמיים כאב דינן, אנחנו באנו מכוח הראשונים, שליחים, והשליח שמוביל היום זה הרב יצחק יוסף. ירצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוז ותעצומות, ולנו נותר לראות את הדמות הענקית הזאת וללמוד ממנה, ובעזרת השם יעמוד בתפילה עלינו, על כל בית ישראל, יאמר לצרותינו די, בא לציון גואל, ונאמר אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.